השנה אני רוצה לעסוק במנהגים שראיתי, שלמדתי, שקראתי אצל גדולי הרבנים. אני רוצה להבחין בין מנהגי ישראל של למשל פרופסור שטרנברג, פרופסור דניאל שפרבר כתב עליהם בכמה וכמה ספרים על מנהגי ישראל, לבין המנהגים שאני אדבר עליהם. הרב שפרבר התייחס למנהגים שנפוצו בעם ישראל בקהילות שונות ועמד על שורשי המנהגים. ואילו אני רוצה לעמוד על מנהגים שראיתי, ששמעתי, שלמדתי, שקראתי אצל גדולי ישראל, כל אחד התנהג לפי מנהג מסוים, ואני רוצה לעמוד על המנהגים שלהם. ברצוני לנסות להסביר את יסוד הדברים, להרחיב את הדיון, להראות מקורות שונים ודעות שונות בקשר למנהגים האלה. אני רוצה לציין שבוודאי אין רצוני להציע מנהגים שאחרים יחזיקו בהם. כל אחד ואחד לפי המנהגים שלו, וכמעט בכל מקום יש דעה כזאת ודעה אחרת. אני אנסה להסביר למה הרב הזה חשב ככה והתנהג ככה. אמנם יש מנהגים שבאמת אין לסמוך עליהם, בדרך כלל לא הייתי מתייחס למנהגי רבותינו בצורה כזאת, אבל מנהגי העם בוודאי יש מנהגים שאין לסמוך עליהם. הרי ידועה שיטת רבנו תם מובאת בתחילת בבא בתרא, למשל בתוספות בדף ב' בדף בבא בתרא, שיש מנהגים שהם מנהגים גרועים שאין לסמוך עליהם. יתרה מזו, מצטטים את רבנו תם שאותיות של מנהג הפוך זה גיהנום, ורמז לזה שיש מנהגים שבעקיפים מוליכים אותך לגיהנום. יש מנהגים שהם ממש לא נכונים שאין לסמוך עליהם, אבל זה מתייחס למנהגים של ציבורים שונים. אבל בזמן שאני מדבר על מנהגי רבותינו, ודאי נדמה לי שכל מנהג הוא מנהג מקורו בקודש, וכל אחד יכול להתנהג כמנהגו. לפעמים אציין שיש מנהג ציבורי שראוי לבטל או לדחות אותו, ובדרך כלל במנהגים אפשר לסמוך על מנהג הרב, מנהג שאתה מנהג משפחה. יש ספרים רבים שנכתבו על נושאים האלה, והיום למשל אני רוצה להזכיר רק את הספרים שהיום אשתמש בהם, אבל בהמשך יש הרבה ספרות רחבה בקשר למנהגי ישראל שאשתמש בהם בשיעורים הבאים. היום אולי אחד מן הספרים הראשונים שאני משתמש בהם, זה יש גם כן מנהגי הראשונים, מנהגי גדולי הראשונים, אבל אני אדבר על מנהגי הגרא. יש לנו ספר מאוד מאוד רב האיכות מעט הכמות, מעשה רב של הגאון מוילנה. זה נתפס בכמה וכמה מהדורות, ויש שם רשימה, כאילו רק רשימה, עם הערות בודדות בקשר למנהגים של הגרא. הרבה אנשים כתבו על המנהגים האלה. למשל, אחד מהרבנים בירושלים, הרב משה שטרנבוך, שהוא רב בעדה החרדית בירושלים, חיבר ספר על הלכות הגרא ומנהגיו. הרב שטרנבוך בעצמו הוא נין ונכד, כך הוא כותב, לגרא, והוא הרחיב, הסביר, יש לו ספר של בערך 200 עמודים, רק על מנהגי הגרא מתחילת מעשה הרב עד הלכות תלמוד תורה. יש ספר אחר בשם הליכות הגרח, וזה ספר של מנהגים של רב חיים מבריסק, והמוציא לאור, המביא לבית הדפוס, אחד בשם יוד הרשקוביץ. לא כתוב בדיוק מי עסק בספר הזה, אולי הוא התכוון שהוא כתב את הספר. בכל אופן, הספר הזה, הליכות הגר"א, הוא ליקוט של ספרים שונים. בעמוד הראשון, או בעמודים הראשונים, הוא מציין כמה וכמה ספרים שמהם הוא שאב את מנהגי הגר"א. והוא רק מציין את המנהגים ואת המקורות למנהגים. כמובן, אני השתמשתי הרבה בספרים של מורנו הרב צבי שכטר, שכתב כמה וכמה ספרים על מנהגי הרב סולובייצ'יק, על מנהגי רבותינו. אחד מהם הוא נפש הרב, השני בסדרה כאילו זה מפניני הרב, והשלישי זה דברי הרב. ושם הוא מביא מנהגים שונים מהרב סולובייצ'יק, והיום אני אתייחס לכל הספרים האלה בשיעור הראשון. אני רוצה להתחיל היום בהלכות דווקא ב-18. אבל לפני שאנחנו נגיע לתפילה עצמה, נדבר קצת על כאילו הכנה לתפילה. האם רצוי להתפלל בעל פה? או להתפלל מתוך הסידור. הרב שטרנבוך מביא בספרו, וגם הרב שכטר כתב כמה פעמים, וכך אני ראיתי אצל הרב סולובייצ'יק, שהוא היה מתפלל 18 יחסית בקורם. בזמן שאני אומר יחסית בקורם, אני מתכוון להגיד שהציבור שעמד שם, היה יכול לשמוע את התפילה שלו. היו יכולים לשמוע את המילים שהוא אמר. בואו נדון ביסוד ההלכה. נדבר על שני נושאים כרגע. אחד, להתפלל בלחש או בקורם, אחר כך להתפלל מתוך הסידור. בערוך השולחן, סימן קוף א', הוא מביא את הגמרא במסכת ברכות, שלומדים הלכות מתפילת חנה. והרי כתוב אצל חנה, שחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתה הנאות קולה לא ישמע. מכאן אנחנו לומדים שהמתפלל צריך לחתוך בשפתיו, כאילו להגיד את המילים בצורה מדויקת, אבל לא להשמיע קולו בתפילה. ולמדנו שהמשמיע קולו בתפילה, הרי זה מקטני אמונה, כאילו חס ושלום שהקדוש ברוך הוא לא ישמע את התפילה, אלא אם כן אני אגיד בקורם. יש אמנם מחלוקת מה הכוונה במה שכתוב לא ישמיע על אוזניו. יש אומרים שהוא לא ישמע, גם המתפלל לא ישמע. וברמב"ם כתוב שמשמיע לאוזניו בלחש ולא ישמיע קולו. פירושו שהבן אדם שמתפלל צריך לשמוע, רק האחרים לא צריכים לשמוע, כנראה בגלל כמה וכמה סיבות. וכך משמע מהטור, מעוד מקורות, האורך השולחן מביא, שהמתפלל ולא ישמיע לאוזנו יצא. כנראה שבדיעבד, יצא גם אם הוא לא שמע, אבל לכתחילה צריכים לשמוע, וכך פסק ערוך השולחן, לכתחילה צריך להשמיע לאוזניו, אבל לא יותר מזה. אבל כתוב בשולחן ערוך, ערוך השולחן מצטט אותו, שאם אחד אינו יכול לכוון, אלא אם כן ישמיע את התפילה בקורם יותר, אז מותר לו להתפלל אפילו בקורם. אמנם כתוב שהדין הזה הוא ביחיד ולא בציבור. לשון השולחן ערוך, אם אינו יכול לכוון בלחש, מותר להגביע קולו, ואני מילי בינו לבין עצמו, אבל בציבור אסור, דעתי למטרה ציבורה. ההלכה אומרת, שבראש השנה ויום כיפור מותר להשמיע קולם בתפילה אפילו בציבור, כך פוצק המחבר שם בסימן קוף א'. אבל הסיבה לכך היא בגלל שכל אחד מחזיק סידור, כל אחד מחזיק מחזור. קשה להאמין שיש אנשים שמתפעלים ראש יום כיפור מתוך בעל פה, אמנם נחזור לזה עוד מעט, אבל היות שכל אחד מתפלל מתוך הציבור, אין חשש שתבלבל אותם, ולכן מנהג הוא להתפלל בראש יום כיפור יותר בקורם, וכך נפסק בהלכה בשולחן ערוך. מה שמעניין, שהמגן אברהם מצטט את הזוהר, שאומר לא ישמיע לאוזניו, אבל הספק הוא עדיין לאוזניו של מי? של המתפלל או של האנשים שנוכחים שם? אומר המגן אברהם שהמנהג הארי לא היה משמיע קולו אפילו בזמירות. בזמן שהוא מתכוון בזמירות, נדמה לי שהכוונה שלו, אם כך נבדוק את המקורות, בפסוקי דזמרה. הוא לא היה מתפלל בקול רם, כל התפילה הייתה בלחש. אנחנו כמובן מדברים אך ורק על 18, אבל הארי היה מתפלל על הכל בלחש, כנראה מטעמים סודיים. אבל 18 זה הדיון שלנו. כל זה מובא בהלכה. המנהג שהרב שכטר מציין מהרב סלוויצ'יק, ואני אמרתי שכך ראיתי גם כן, שהרב היה מתפלל בקורם. כמובן הוא לא בקורם כמו שהוא היה עובר לפני התיבה, אבל בקורם מספיק שהציבור שעמד לידו היה יכול לשמוע כל מילה שהוא אמר. אולי הרב חשב שבאמת צריכים להשמיע לאוזניו, והוא לא שמע, אלא אם כן הוא אמר את התפילה בקול שבגללו אנשים אחרים גם היו יכולים לשמוע. היו תלמידים שאני זוכר בשעתו שגם התחילו להתפלל בקורם, חשבו כאילו שאם הרב מתפלל ככה אולי כך צריכים לעשות, והיו מחכים את דברי הרב. אנחנו קצת הערנו להם שלא, זה מה שהרב סלוויצ'יק עשה, אינני יודע שזה מנהג שהוא הסביר לאחרים שכך צריכים לעשות. מסתם אנחנו יכולים לשמוע בלחש מה שאנחנו אומרים, אפילו אם צריכים להשמיע לאוזניו, מספיק בלחש שאתה שומע ואף אחד אחר לא ישמע. הרב שכטר אף הביא דבר שהיה מעניין מאוד. כנראה שתלמידים שאלו את הרב, אם הם שומעים אותו מתפלל 18, אמנם תפילה בלחש, אבל אם שומעים אותו מתפלל, האם צריכים להגיד אמן על הברכות שלו? והרב סלוויצ'יק כך הרהר קצת בנושא, ובסוף הוא אמר שנדמה לו שלא. הרי בכל אופן בסיסית זה תפילה בלחש, זה תפילת היחיד, ולכן לא תקנו להגיד אמן על תפילת היחיד. לכן הוא חשב שאין להגיד אמן. אבל כנראה שהוא המשיך במנהג שלו להתפלל דווקא בקורם. בקשר לתפילה בתוך הסידור, מעניין שהרב שטרנבוך הביא וגם הרב שכטר הביא, שהרב חיים מנהגו היה להתפלל בעל פה. כל התפילות היה מתפלל בעל פה. והיה כתוב שם שראו את הרב חיים לפני ראש השנה ויום כיפור שהיה משנן את התפילה כדי שיתרגל בו ויזכור אותו היטב בעל פה ויוכל לכוון בלי ספר בכלל, להגיד את כל התפילה בעל פה. אומרים בשם הגר"א שלא רק שהוא היה מתפלל מתוך הסידור, אבל אומרים שהיה לו רמז לכך בתנ"ך. הוא היה מביא את הפסוק במגילת אסתר, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב. אם הוא יגיד עם הספר בכוונה מתוך הסידור, אז הכוונה שלו תהפך לכוונות טובות. ישוב מחשבתו הרעה. זה סגולה, לא סגולה קבלית, סגולה די מובנת, שבן אדם יכול לכוון יותר טוב כשיש לו את הסידור לפניו. מה שמעניין, שראיתי פעם מעשה מעניין שקרה בישיבה לאוניברסיטה לפני שנים רבות. עמדנו להתפלל, היינו באיזה חדר ציבור, אבל לא בית מדרש. והיינו יחד ציבור, והחלטנו להתפלל מעריף, הרב סולובייצ'יק היה נוכח. אז הוא פנה למישהו ואמר, אבל אין לי סידור. אז התלמיד אמר, יש לי, והוציא מהארנק שלו, הוציא איזה סידור, ונתן את זה לרב. והרב השיב לו, יפה מאוד, תודה רבה, אבל מה אתה תעשה? והבחור השיב לו, זה בסדר הרב, הרי אני יודע את התפילה בעל פה. רק אחרי שהוא פלט את המשפט הזה, הוא הבין כמה זה מגוחך להגיד שהרב זקוק לסידור, אבל הוא, הבחור, יודע את התפילה בעל פה. בכל אופן, מתוך אותו מעשה, מתוך פעם אחת, ראיתי שהרב דווקא כן הקפיד להתפלל מתוך הסידור, אבל אינני יודע אם זה היה עניין עקבי אצל הרב, אבל באותה הזדמנות ראיתי שדווקא הרב היה מתפלל מתוך הסידור. הגרא מובא במעשה רב היה מתפלל מתוך הסידור, אבל כתוב שם דבר עוד יותר מעניין. לשמוע תפילת חזרת השץ מפי השץ ומתוך הסידור. גם בזמן חזרת השץ, הגאון היה מקשיב לדברי החזן, אבל מסתכל מתוך הסידור. הרב סולובייצ'יק הרחיב את הדיבור, ולא לנושא של היום, שבניין חזרת השץ, יש קיום של תפילת הציבור. הרב היה מבחין בין זה שאני מתפלל יחד עם הציבור, שזה נקרא תפילה בציבור, לבין תפילה כאילו ציבורית, שהחזן מוציא את כולם בתפילת הציבור. ולכן הרב היה מקפיד, פעם אחרת נדבר על זה יותר בהרחבה, שהרב היה מקפיד לעמוד עם רגליים מכוונות בזמן שהוא היה מקשיב לחזרת השץ. אבל מסופר בשם הגרא, כך במעשה רב, שגם בחזרת השץ רצה לצאת ידי חובה, כנראה חובת תפילת הציבור, לכן גם בזה הוא היה מתפלל דווקא מתוך הסידור, וגם מקשיב לחזרת השץ מתוך הציבור. שולחן ערוך שכתוב שתפילה בסימן קוף בסימן קוף כתוב תפילה של מורדות צריך להסדיר תפילתו קודם שתפלל כדי שתהיה שגורה בפיו. זה המנהג שראיתי שציינתי בשם רב חיים. רב חיים היה דואג שבראש יום כיפור ידע היטב את התפילות. בשולחן ערוך כתוב בקשר לתפילת המועדות, תפילה של ראש חודש, צריך להסדיר תפילתו. אומר הרמ"א, יש אומרים דווקא כשמתפלל על פה, אבל כשמתפלל מתוך הסידור, מותר. דה רואה מה שמתפלל. אז רואים מכאן שבעצם אפשר להתפלל מתוך הסידור, אפשר להתפלל מתוך בעל פה. והמשנה הברורה מביא שהארי היה מתפלל דווקא על פה. מצד שני, הגרא היה מתפלל דווקא מתוך הסידור. אומר המשנה הברורה, זה באמת תלוי בכל אדם. אין כאן מנהג רבותינו שצריכים לחשוב, אני תמיד הגרא, אני תמיד הארי, ואני כך נוהג. אומר המשנה, כל באשר הוא אדם, מה שנוח לו לאדם, מה שבן אדם מרגיש יותר טוב, הוא מרגיש שהוא יכול לכוון יותר טוב, זה באמת בשבילו עדיף. אבל מה שמעניין, שהיו אנשים דווקא כמו הגרא, שאין מה להגיד שהוא ידע את כל התפילות בעל פה, אבל הוא היה מתפלל מתוך הסידור. מצד שני, הארי היה מתפלל דווקא בעל פה. עכשיו נתחיל ב-18 עצמו, או בעצם הקדמה ל-18. יש מנהג שאני זוכר, בזמן שהייתי ילד בארצות הברית, החזן היה אומר לפני 18, ברוך אתה השם, ואז הוא היה אומר בלחש כעל ישראל, אף אחד מהציבור לא היה שומע את המילים האלה. אני חושב שהמנהג הזה קיים עד היום, אבל נדמה לי שהיום יש הרבה אנשים שלא עושים ככה. אני רוצה לציין את הראשון שאני מכיר, שדיבר על זה בשעתו בארצות הברית. היה יהודי גדול בתורה, תלמיד חכם ידוע, הרב הגאון, הרב הנקין. הוא היה מנהל של ארגון בשם עזרת תורה. בארגון הזה היה מוציא לוח שנתי. הרב הנקין, שהיה נחשב מגדולי הפוסקים בארצות הברית, היה כותב הערות הלכתיות בתוך המנהג, בתוך הלוח, והיו דברים שהוא היה מאוד מאוד מקפיד עליהם, והיה כותב אותם בתוך הלוח. מי שיש לו לוח ישן כזה, או אולי בספרים של הרב הנקין תמצא את זה, אבל היום זה נתפס מחדש בספרו של הנכד של הרב הנקין. הרב יהודה הרצל הנקין חיבר כמה וכמה ספרים, ביניהם שלושה כרכים, לכל פחות אולי ארבע היום, שאלות ותשובות בני בנים. ודווקא בעמוד הראשון של הספר הראשון, הרב הנקין הצעיר כתב בשם הסבא, הגאון מורי זקני, כך הוא כותב, שהוא כותב שהמנהג התפשט אצל בני תורה, שאומרים גאל ישראל בלחש. אומר הרב הנקין, זה טעות בדין, שהרי יש דין של פורס על שמה. פורס על שמה, הכוונה היא שבעל תפילה עומד מי אחרי השתבח, ואומר את הברכות ברכות קריאת שמה, אומר אותם בקורם, ומוציא את הציבור, מה שנקרא במשנה, פורס על שמה. אם הוא אומר לכל הפחות תחילת הברכה וסוף הברכה בקורם, יצא. יצא ידי חיובת פורס על שמה. אבל כאן הציבור אינו שומע גאל ישראל. החזן לא הוציא אותם, הוא אומר זה פשוט טעות. אנחנו מבטלים את המנהג של פורס על שמה. מה הסיבה שאנשים היו מסיימים בלחש? אז הוא מסביר, כנראה שיש ספק אם להגיד אמן אחר גאל ישראל. אמנם, זה בעייתי מאוד. א', אמן אינו מעקב. אתה יכול לשמוע את הברכה באור השם גאל ישראל בלי להגיד אמן. שנית, הרי הרמ"א פסק שיש להגיד אמן. והרמ"א אמר כך נוהגים, שאומרים אמן גם אחר גאל ישראל. הוא ראה את זה כחלק מגולה, מהברכה של גולה, שאני אומר אמן, ולכן הוא לא ראה את זה, הרמ"א לא ראה את זה הפסק. הסבא, הרב הנקין, היה מעורר, כן, אני קורא מתוך הספר של הרב הנכד, שיבדל לחיים טובים, הרב יהודה הנקין, שכתב שהסבא היה מעורר, כן, לגדולים וראשי ישיבות שביקרו אצלו, והוא מביא את ספרו העצום של הרב גדליה פלדר, יסודי ישרון, שהוא מביא מקור לא להגיד אמן. הוא מביא מקור בשם רב עמרם גאון, שאין עונים אמן אחר גאל ישראל משום הפסק. וצריכים לסמוך גאולה לתפילה. אמנם דעת הרמ"א שיכולים לענות אמן, אבל הוא כותב שנוהגים שהש"ץ אומר בלחישה כדי שלא יצטרך לענות אמן. כך הוא מביא בשם מארי טירנה. והרב הנקין בספרו כותב, במארי טירנה אין זכר לזה. והמנהג שאנחנו לא אומרים אמן, זה לא הדיון שלנו. הדיון הוא לא על מה שהציבור אומר. הדיון של הרב הנקין היה שהחזן צריך להגיד גל ישראל בקורם. ומה הציבור יגיד? אז הוא מביא בשם המשנה ברורה, שיש עצות מה לעשות כדי לא להגיד אמן, אבל לשמוע את הברכה גל ישראל, שהחזן ישמיע את הברכה ולא תגיד אמן. ביניהם, הוא מביא מנהג, ברגע שהחזן יגיד, ברוך השם גל ישראל, תגיד אתה איתו בקורם, שהוא יגיד בקורם, ואתה תגיד איתו מילה במילה. אם אתה שומע מילה במילה עם החזן, ואתה אומר יחד אותה הברכה, אז לא, אני אמן, זה כאילו אמן, אחרי ברכת עצמך. אז פטנט פשוט. החזן יצא, אתה לא נכנס לתסבוכת עם להגיד אמן. כמובן, יש פטנט אחר, פטנט, אתה יכול לסמוך על הרמה ולהגיד אמן, הרי הרמה פסק שמנהג ישראל כן להגיד אמן. אפשרות שלישית, המשנה ברורה דחה. האפשרות השלישית הייתה שתעמוד באמצע הברכה לפני קריאת שמע. נניח שאתה עומד מי כמוך, אלים השם, מי כמוך דבר בקודש וכו', ושם תעמוד לרגע עד שחזן יגיע לגאל ישראל, ואז אתה יכול אמן, להגיד אמן בגלל שזה לא בין גאולה לתפילה. משנה ברורה דחה את הרעיון הזה, והוא אמר שגם בברכות קריאת שמע, בין קריאת שמע לבין גאל ישראל, אין להגיד אמן כי אם על ברכות מסוימות, אבל לא על ברכת גאל ישראל, וזה נחשב הפסק. חוץ מזה, הוא אומר שאתה הרי צריך לקיים תפילה בציבור, ואם אתה לא מתחיל 18 איתו, אז אתה לא יוצא תפילה בציבור. אז הוא אומר שיש פטנט אחר, שתתחיל להגיד את הברכה של 18 לפני שהחזן גומר גאל ישראל. ואם אתה כבר ב-18, אז אתה באמת מקיים תפילה בציבור. זה לא בדיוק עם החזן. אומר, אם אתה כבר אומר ברוך אתה השם, זה כבר אין הבדל משמעותי, זה לא משפטים שלמים, רק מילים בודדות, ולכן זה נחשב תפילה בציבור. בכל אופן, השורה התחתונה, שהרב הנקין מאוד מאוד הקפיד על זה, שהחזן יגיד גאל ישראל בקורם, ואני אמרתי שכנראה גם הרב סובייצ'יק חשב כך, וב-50 שנים האחרונות, נדמה לי שראיתי שינוי גדול, שיש הרבה הרבה אנשים שהיום אומרים גאל ישראל בקורם, למרות שבהרבה הרבה מקומות, אולי ברוב המקומות, עדיין אומרים את הברכה גאל ישראל בלחש, החזן אומר בלחש, אבל נדמה לי שיש השפעה גדולה של דברי הרב הנקין, דברי הרב סולובייצ'יק, שאומרים את הברכה גאל ישראל בקורם. דרך אגב, יש כאן הערה, והמשנה ברורה שתמיד עניינה אותי, ועד היום אני קצת נבוך בנושא. יש מושג של תפילה בציבור. אז אם אני עומד יחד עם הציבור, ואני אומר בדיוק, השם שפתי תפתח, ברוך את השם וכו', יחד עם הציבור, ברור לי שאני מקיים את המושג של תפילה בציבור. הספק שלי הוא, יש הרבה אנשים שקצת מעריכים בתפילה, ולא מגיעים שווה בשווה עם החזן בזמן שהוא מתחיל 18. עד מתי זה נקרא תפילה בציבור? היכן אתה צריך להתחיל 18 ועדיין יחשב כתפילה בציבור? לפי מה שראיתי כאן במשנה ברורה, אז הוא חושב שבאמת, אם זה תוך מילה, שתי מילים, לחזן, לציבור, זה עדיין תפילה בציבור, אבל כנראה שיותר מזה לא נקרא תפילה בציבור. ופירושו, מי שמאחר ממש בשניות, אז הוא לא יוצא תפילה בציבור. פעם דנתי בזה, ואחד מן הידידים שלי, הרב צבי פישמן, זכרונו לברכה, העיר לי שיש דיון בקשר לנושא אחר, בעניין הלל. הרי יש עניין של הלל בציבור לעומת הלל ביחיד, אני לא אעמוד על החילוקים בדינים בין הלל ביחיד ובין הלל בציבור. אבל המאירי במסכת ברכות עמד על כך מתי זה נקרא הלל בציבור. והוא די אמר שאם אומרים קצת את אולי חצי מן ההלל ביחד עם החזן, אתה תספיק להגיד חלק איתו, זה כבר נקרא הלל בציבור, למרות שלא התחלת איתו. אז יש מקום לחשוב, האם באמת זה הדין ב-18? כך משמע מדברי המשנה הברורה? מקורות אחרים לנושא הזה, אני לא בקיא בהם כרגע, שאלה שעניינה אותי מאוד מאוד. בכל אופן ראינו היום שמנהג, שאולי קצת התחדש על ידי הרב הנקין, להגיד קהל ישראל בקורם, ראינו דיונים בהלכיים להגיד אם יותר טוב להתפלל מתוך הסידור, יותר טוב להתפלל בלחש, יותר טוב להתפלל בקורם, זה חלק ממנהגי ישראל בניין 18.